המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
דמוקרטים, פודקאסט מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן.
ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט דמוקרטים מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן, ותודה ששבתם אלינו. אני דוקטור חיים ויצמן, מנהל הדסק הפוליטי במכון, ואנחנו נמצאים באולפני כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. האורח שלנו הפעם הוא דוקטור אלון יקטר, מבית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל אביב. שלום לך דוקטור יקטר, ותודה שאתה איתנו.
שלום ותודה שהזמנת אותי.
תודה. תתקרב קצת למיקרופון שנשמע אותך יותר טוב. תודה. במחקריך אתה מראה תופעה שבעיני היא מעניינת, שבעקבות התמשכות הקונפליקט בין הפלסטינים לבינינו, אנשים שאתה מכנה אותם שמאל, מתפכחים במרכאות או שלא במרכאות, ומשנים את אופן הצבעתם. אבל הם לא עוברים לימין, אלא מגיעים רק עד המרכז. וכך אתה אומר, נוצרו לנו כמה מפלגות מרכז, אולי תוכל להסביר לנו את זה.
כן, אז באמת המחקר שאנחנו מדברים עליו פה, שהתחיל כבר לפני בערך 10 שנים, היום כולנו מדברים על הסכסוך, מן הסתם, אחרי 7 באוקטובר, והוא חזר ככה לקדמת הבמה. אבל מאוד מאוד סקרן אותי מאיפה הגיע פתאום גוש המרכז הזה. זה בתקופה שיאיר לפיד בסיאו, ואנחנו רואים אחרי הרבה שנים שמפלגות מרכז הופיעו ונעלמו, פתאום זה הפך להיות גוש סולידי ומשמעותי. הנרטיב הדומיננטי באמת היה שהשמאל נחלש, במיוחד אחרי האינתיפאדה השנייה, וקריסת האופציה של תהליך שלום. אבל לא ברור למה המרכז הופיע פתאום. הספרות המקצועית במדע המדינה, לא על ישראל, מצפה שיהיה איזה שוק מאוד גדול, שיהיה שינוי בחוקי המשחק, כמו שבישראל בשנות ה-90 היה שינוי בשיטות הבחירה, והופיעו פתאום מפלגות קטנות, ואז שינו את זה חזרה. או איזה שוק לחברה. למשל, העלייה מברית המועצות לשעבר בשנות ה-90 גרמה למפלגות כאלה להופיע, ואז לאט לאט להתאמה עם העולים. אבל מאיפה פתאום באמצע, ואפילו לא רק אמצע שנות ה-2000, אלא תחילת שנות העשור שאחרי זה, 2010, פתאום התחילו להתחזק גוש המרכז הזה. והטיעון, בעצם להסתכל על הנתונים, היו כל מיני טיעונים, היו טיעונים שהסכסוך כבר פסה. שנגמר, זה מנהלים אותו והכל בסדר, ועכשיו זה ביוחד אחרי המחאה החברתית של 2011, זה הכלכלה והחברה והחרדים, ואנחנו עוברים לכל מיני מקומות אחרים. והמחקר שלי בעצם בא וטען, הסכסוך הוא לב כל הדברים פה, היה ונשאר באופן יציב, ומה שקרה אחרי האינתיפאדה השנייה היה יותר מורכב משמאל שהתפכח, כי השמאל שהתפכח לכאורה היה אמור לחזק את הימין, והיינו במין הגמוניה הימנית. ומה שמצאנו, הלכנו דווקא לדעת הקהל. לא, יש גם את הסיפור, את צד המפלגות, אתם נשים בצד. פוליטיקאים מחפשים פתחים לקחת קולות, והם, שאלה, מה קרה לדעת הקהל בישראל? ובעצם המחקר שלי ניסה לחפור לתוך המורכבות של התפיסות, של מבנה התפיסות והעמדות כלפי הסכסוך, ומה שמצאנו זה באמת פיצול. פנימי, זאת אומרת, בריחה גם מהשמאל וגם מהימין. אני יכול לפרט על זה עוד בהמשך, אבל אנחנו בעצם קוראים להם יונים ספקניות. זה בעצם נוצר לנו אלקטורט חדש, וזה קרה בהדרגה, וזה קרה לא בגלל איזה שוק או בגלל האינטיפאדה עצמה, אלא בגלל שינוי הדרגתי בשיח ובאליטות. נוכל...
הייתי רוצים כך שתגדיר לנו את המרכז הזה. אני מבין ש... אתה לא מדבר פה על נושאים חברתיים, אלא המרכז מבחינתך זה אנחנו והסכסוך.
בדיוק, וכשאנחנו לוקחים נתונים כמותיים של סקרים, ומנסים להבין מה מנבא באופן עקבי, לא בבחירות ספציפיות, אז יאיר לפיד בדיוק נכנס, או בדיוק נכנס משה כחלון, אלא באמת באופן עקבי, לאורך 15-20 שנה, מה מנבא הצבעה למרכז באופן מספיק קונסיסטנטי, ומה שמגלים זה שזה לא תפיסות חברתיות, וזה לא תפיסות כלכליות, למעשה היה זה כבר, גם זה כבר עבר, אבל היה איזו תפיסה שיאיר לפיד הצליח ללכוד את המעמד הביניים, והאמת היא שלא, הוא תפס הרבה אנשים דווקא עם עמדות מאוד ימניות כלכלית, שלא חיפשו להגדיל את מדינת הרווחה, ומה שבאמת מנבא את זה באופן עקבי, זה סוג של... בלבול בעצם, בלבול שדוחה גם חלקים מהשמאל וגם חלקים מהימין, אבל לא מצליח להציב אופציה שלישית. הדחייה של השמאל, מה שהאינטיפאדה השנייה עשתה לאורך זמן, ובעיקר לא האינטיפאדה השנייה אפילו כמו העלייה של חמאס לפני השביעי באוקטובר, כגוף פוליטי, זאת אומרת, הפלסטינים שמו אותו בתור בהנהגה שלהם, ואז הוא גם
השתלט בכוח.
2006. בדיוק, 2006 ו-2007, אנחנו רואים יותר ויותר אנשים שבאים ואומרים, מה זה דיבורים האלה על הסכם? עם מי נעשה הסכם? עם החבר'ה האלה? הם לא רוצים הסכם, הם רוצים להרוג אותנו בגדול. רואים את זה גם בשאלות ששואלים מה הכוונות של הפלסטינים, ויש מאוד עלייה בהנחה שהפרויקט הסופי שלהם הוא להרוג, להשמיד את מדינת ישראל. אז השמאל, אי אפשר לקבל את הדרך שלו. הדרך שלו אומרת, לדבר, להגיע להסכמה, אי אפשר להגיע להסכמה. אבל מצד שני, יש גם דחייה של החזון של הימין. קבוצה מאוד גדולה שאומרת, אבל אני לא מחפש לספח ולהתנחל ולשלוט בפלסטינים באופן שהוא יפגע בדמוקרטיה הישראלית. אני כן הייתי רוצה פשרה, או לפחות לשים גדר ענקית ולשכוח מהם. אז אני דוחה גם את החזון של הימין. אז לא החזון של הימין ולא הדרך של השמאל. ומתוך זה נוצר בלבול שאנחנו קראנו לו, אני אוהב את זה באנגלית יותר, זה doubtful doves, כי זה באנגלית יש את ה-D וה-D. בעברית אפשר לקרוא לזה יונים ספקניות או סקפטיות. זה בעצם, אנחנו רוצים פשרה, אנחנו פשוט לא מאמינים שיש עם מי לדבר.
זה לא יוצר איזשהו דיסוננס קוגניטיבי?
בדיוק, וזה כן יוצר, ויצא לי גם לחקור במחקרים כאלה ואחרים גם תפיסות, במדע המדינה אוהבים לקרוא לזה אמביוולנטיות, במדינים יותר, למרות שזה בעצם דיסוננס. ומה שתפיסות כאלה בדרך כלל עושות, זה חוסר שקט. ואנחנו רואים שהאלקטורט הזה כל הזמן, הוא לא רגוע מאיפה שהוא הגיע, וראינו, אנחנו רואים הרבה עלייה, הגוש המרכז התמצק ונהיה עובדה כבר 10+ שנים, אפילו 15, ומצד שני, בתוך הגוש יש הרבה אי שקט. ומה שאנחנו רואים שמשותף לאורך כל השנים, זה היוניות הסקפטיות, היא מנבט הצבעה לשם. ופעם מגיע משה כחלון ואומר, אני אעשה מה שעשיתי לסלקום, אני אעשה עכשיו בזה. ופעם יאיר לפיד אומר, אני אהיה שס של מעמד הביניים. ושנתיים אחרי זה, שוכחים את זה קצת, ב-2015, כשהוא היה שר אוצר, והרבה מההישגים האלה לא באו, הוא הופך להיות שר החוץ הבא. זאת אומרת, האג'נדה מתחלפת, מתחילים לדבר על מעמדה של ישראל בעולם, הוא הולך לאיזו שגרירות באירופה, ואני חושב שזה בשוודיה, אם אני לא טועה, ומוביל לקהל שקורא בעד ישראל. יש הרבה, מאוד קשה, גם עכשיו מה שאנחנו רואים, עם גנץ, והאם זה יבוא מכאן, או יבוא משם, וליברמן שעובר למרכז, ואז פתאום אומר הדברים. אין לנו התבססות של אג'נדת מרכז ברורה, למעט להגיד, אנחנו לא אלה ולא אלה באיזשהו מקום.
ומצד שני אתה אומר, או אם אני מבין נכון את מה שאתה אומר, שזאת לא חניית ביניים.
נכון, נכון. ופה מה שקרה, לפרשנותי לפחות, מבחינת המציאות, זה שהיוניות הסקפטיות הזאת, ה-doubtful dovishness, הופך להיות עובדה, כשבמקביל העולם לא משתנה. זאת אומרת, אנחנו בעשור וחצי של ניהול הסכסוך בעצם, שאומר שלא מציעים פתרונות, אני מתחיל ברמת השיח, אני אפילו לא מדבר על מסעים ומתנים אקטיביים. אפשר להתעלם קצת מהסכסוך, הוא יוצר לנו חוסר שקט, אבל אף אחד, בעצם האחרונים שבאו עם ניסיון לשבור את זה, היו דווקא אירונית, כימי המרכז הזה, שזה שרון ואחריו וולמרט, ההתנתקות הייתה בעצם ניסיון להגיד, אני לא מאמין להם ואני לא רוצה לדבר איתם, אבל אני רוצה להתנתק מהם. מהם הפלסטינים, הכוונה.
נאמר, חד צדדית.
כן, בדיוק. עכשיו, האג'נדה הזאת לא הצליחה, משלל סיבות, די מהר. זאת אומרת, כבר שנתיים, שלוש אחרי, רואים שבדעת הקהל היא לא פופולרית מאוד. בזמן אמת שוכחים שההתנתקות כן זכתה לתמיכה של רוב.
ושרון... שקיבל נכון. את הסטרוק, ובעצם
נכון.
חצי שנה אחרי, או אפילו פחות מחצי שנה אחרי, כבר לא היה.
נכון, הוא עמד לקבל 40 מנדטים, ואולמרט קיבל 26 נדמה לי, אבל זה היה כבר התחלה של מגמה לשלילה. ואנחנו נתקעים. זאת אומרת, רעיון של הסט ולתת רק נהיה יותר ויותר פרינג' בשוליים של השיח. אבל מצד שני, גם הרעיון של סיפוח ושל תהליכים, בעצם החזון האמיתי של הימין הקשה, נקרא לזה, שארץ ישראל השלמה, לא תופס תאוצה גם בדעת הקהל. ואז הסיבה, אני חושב שהדיסוננס הזה לא משגע אנשים מדי, חוץ זה שיש איזה חוסר שקט לפני כל בחירות, זה כי הסכסוך לא בוער לאף אחד. מסתבר שישבנו על חבית חומר נפץ כל השנים האלה.
זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך, כמה זמן אתה חושב שהדיסוננס הזה יוכל להימשך, כי מדי פעם המציאות ככה תופחת לנו על הפנים.
נכון, נכון, ואני חושב שמהבחינה הזאת אנחנו עכשיו, אני אומר את זה כחוקר, זה היתרון והחיסרון באקדמיה, אנחנו חוקרים את הדברים יותר לעומק ולאורך יותר שנים, ומצד שני אנחנו פחות זריזים, אבל האמת היא שאנחנו בתוך האירוע לטעמי, זאת אומרת, השביעי באוקטובר זה באמת אירוע חד פעמי בהשלכות ארוכות הטווח שלו להערכתי, והוא לא הסתיים, המלחמה בעזה, לפחות בעת הקלטת הפודקאסט הזה, השיחה הזאת עוד לא הסתיימה. אנחנו צריכים שהאהבה קצת ישקע, אבל אנחנו רואים לפחות כרגע, כל עוד האירוע מתנהל, שבאמת יש איזו תחושה שאי אפשר להמשיך כך. נוכל לדבר עוד מעט על זה עדיין מתורגם לבלבול, אבל אני לא בטוח שהדיסוננס הזה יאפשר לאנשים לחיות בשלום לצידו, מכאן והלאה.
במחקר שלך אתה מאשש את החשיבה שמנבא ההצבעה בישראל הוא מרכיב הביטחון. אלא שכמו שאתה אומר, המטוטלת לא נעה משמאל ימינה, אלא נעצרה איפשהו באמצע. עדיין מנבא ההצבעה הוא הביטחון?
כן, אז בעצם אנחנו לא יודעים מה יהיה בבחירות הבאות, שאין באמת בחירות שאנחנו... צריך לראות אם זה היה הבחירות או מה שכך יום כיפור שהיה... זה היה 77, ולא 73. כן. היה צריך לחכות רגע.
היה אז, לג.
בדיוק. אז נראה מה יהיה פה. לדעתי, אנחנו יהיה שינויים, טקטונים כלשהם, אני לא יודע איזה. אבל מה שאנחנו רואים, יש מחקרים קלאסיים כבר היום, אפשר לדבר עם קלאסיים של מיכל שמיר, המקלטי הנהדרת, ואשר אריאן, זיכרונו לברכה.
עליו ושלום, כן.
שבעצם היו האבות המייסדים של ניבוי דפוסי הצבעה בישראל, וכתבו על זה בשנות השיא של העבודה שלהם, בשנות ה-90 ו-2000 המוקדמות, וחזרו אחורה וראו שבעצם מאז שנות ה-70, באמת המנבא הכי חזק, זה תפיסות כלפי השאלה הפלסטינית נקרא לה, ובאופן יותר רחב שאלת גבולות הארץ, גם פנימה, גם החוצה. ואנחנו לא פרסמנו את זה עדיין, אבל עשינו מחקר שבעצם באופן מאוד צנוע אמרנו, בואו ניקח את זה, פשוט נעריך את זה. שני עשורים, יש לנו נתונים מאוד שני עשורים בינתיים. ומה שאנחנו רואים זה יציבות מאוד מאוד מעניינת, זאת אומרת, עדיין, אם אנחנו רוצים לדעת למי מישהו הצביע, וזה אני מדבר על גם לפני 3 ו-4 שנים, שהסכסוך היה קוץ בישבן, כמו שנפתלי בנט נהג לומר, צריך לשאול את הבן, יש שאלה אחת כדי לנחש למי בן אדם הצביע, תשאלו אותו מה הוא חושב על פשרה טריטוריאלית ופתרון שתי המדינות. לא לשאול על חברה וכלכלה, דת ומדינה יעזור לפילוח מסוים חלקי, אנחנו מתחילים לראות את הדמוקרטיה עולה, אולי נוכל לדבר על זה בהמשך, אבל זה ציר כזה שהולך וגם חופף חלקית, אבל עדיין, למרות הכל, רואים יציבות. מה שהמחקר שלי, שדיברנו עליו עכשיו למרכז גילה, זה שהמחקר של אריאן ושמיר אמר, אוקיי, אנחנו בעולם בינארי. המשתנה התלוי שלנו, אם אנחנו דומים בסטטיסטיקה, הוא האם הצבעת ימין או שמאל, או אחר. ברגע שאנחנו בעולם שיש בו ימין, שמאל ומרכז, אנחנו צריכים לקחת את המשתנה הזה, את השאלה האחת הזאת, ולהגיד, תשאל שתי שאלות. תשאל מה אתה חושב על פשרה טריטוריאלית כפרינציפ, לעומת סיפוח או פתרונות אחרים, ותשאל כמה אתם חושבים שזה באמת יקרה, אפשרי, כמה זה ריאלי, או בעצם תשאל על אופטימיות, או על הערכה, על ציפייה שזה באמת יקרה.
אז המרכז אצלך זה אנשים פסימיים?
זה אנשים פסימיים, בדיוק. אנשים מבולבלים עם הפסימיות. אני לא אגיד שהשמאל אופטימי מאוד, אבל יש משהו בתפיסת העולם ההולכת ומצטמצמת בדעת הקהל, שעדיין אומרת בסופו של יום נצטרך לשבת ולדבר, שהיא מחייבת את ההנחה שיש לזה תוחלת. אולי לא הבשלנו, אולי לא הגענו לשם, אבל כששאלה... אחד הדברים המעניינים שמאוד מאוד עיצבו את התפיסה שלי לגבי, גם המחקר הזה, אבל לגבי מה קרה פה גם, זה שאלה שחוזרת אגב אשר אריאן, הוא התחיל לשאול אותה באמת מזמן, שאלות 60 וה-70. שאלה ששואלת מה הכוונות האמיתיות של הערבים, עוד שאלו על הערבים, עוד לא הפלסטינים במובחן. והמשכנו לשאול אותה בפרויקט סקר הבחירות שיש באוניברסיטת תל אביב, כל הזמן ממשיכים לשאול אותה. והאופציות, זה סולם קצת... הוא מדבר עוד על ימי המלחמות הגדולות. בצד אחד שלו יש להם רוצים להחזיר חלק מהשטחים, ואז הם רוצים להחזיר את כל שטחי 67. זו האופציה השנייה מ-4. ואז שתי אופציות הבאות זה להשמיד את ישראל, להשתת על כל השטחי 48, והאופציה האחרונה היא להשתת על כל השטחי 48, ולהשמיד את רוב האוכלוסייה היהודית בישראל. זאת אומרת, אופציה מאוד מאוד קיצונית. ומה שקרה אחרי שנות האינטיפאדה השנייה, זה שכששואלו אנשים כמה הם פוחדים להיפגע, נגיד, בפיגועים, כמה פוחדים שבאמת יפגעו בהם, זה עולה ויורד עם התקופה של עם האלימות. אבל השאלה הזאת קפצה בזמן האינטיפאדה השנייה ואחרי עליית חמאס לשלטון, בעצם באמצע, ב-2005-2007, ולא חזרה מעולם. והיום, אחרי 7 באוקטובר, היא בכלל, 60% היום אומרים את האופציה האחרונה והקיצונית ביותר.
אתה מתכוון שהיהודים אומרים שזה מה שהפלסטינים או הערבים רוצים?
בדיוק, הם רוצים, המטרה הסופית, זה השאלה, המטרה הסופית שלהם היא להשמיד את מדינת ישראל ואותה, ולהרוג אותנו.
לפי דעת הישראלים.
לפי דעת היהודים, באמת. היהודים צריך לסייג, גם האוכלוסייה הערבית יש לה דעות מורכבות לגבי זה, אבל המספרים שאני אומר הם לרוב כאן, וזה באמת... זה לא ירד, זאת אומרת, היה פה איזה שכנוע עמוק, היה פה סוויץ' של חלק מאוד גדול באוכלוסייה, ומה שמעניין אותנו זה אלה שלא חשבו ככה מלכתחילה, שזה באמת השמאל המתון והמרכז, וקצת ימין מתון, שחשבו שיש אולי, בכל זאת אופק, וברגע שאומרים, הם לא רק שהם לא רוצים את פשרת טריטוריאלית, הם רוצים להרוג אותנו, אז זה פסימיות, זאת אומרת, זה הרעיון של לדבר איתם הופך להיות מין חלום באספמיה כזאת, זה הופך להיות למה שיועצו של שרון אמר, או נראה לי שזה הוא אמר, שהם צריכים שהם יהיו, שנקום והם יהיו פינים, כן. הם יהיו מפינלנד, אז נדבר.
אבל נושא נוסף שאתה מדבר עליו, זה התמשכות הקונפליקט, או המרחק בין האירוע, אירוע, אני מתכוון לאירוע טרור או משהו מהסוג הזה, המרחק וההשפעה של המרחק על אופן ההצבעה או תפיסת העולם.
נכון, וזה בעצם נולד מהפרויקט על המרכז. הפרויקט על המרכז העניין, כי כל מה שאמרנו עכשיו בעצם מדבר לא על, מדבר על התעצבות של תפיסות כלפי הסכסוך לאורך ממש 2-3 עשורים, לא על מה קורה מיד. יש הרבה מאוד מחקר של אנשים, מחקר נהדר, שבודק איך אנשים מגיבים לאלימות, גם על ישראל וגם במקומות אחרים. והרבה מהמחקר הזה מסתכל על, למשל, פרופסור רן אלפרין, שהיה פה ברייכמן, עכשיו באוניברסיטה העברית, והרבה ממשיכי דרכו, שמתמקדים באמת ברגשות ובאמונות של אנשים בתוך הרגע, ויש המון המון מחקר אקדמי, לא רק על ישראל, דווקא האירופים התלבשו על זה. כל פעם שהיה איזה פיגוע דריסה באיזה חוג קריס, באיזה שוק קריסמס כזה בגרמניה, ישר קפצו פנימה ואמרו, מה זה גורם לאנשים? עכשיו נגד מהגרים. וגם בישראל וגם במקומות האלה, רואים שבאמת כשיש אירוע אלימות, כולם נהיים אדם רותח, כולם נהיים ימנים, ואני בלי לדבר פה, והם רק רוצים להרוג אותנו ואז אפשר באמת לפתוח את זה ולהגיד איזה רגשות בדיוק, ואם זה חרדה או איום. אבל מה שעניין אותי זה בתור בוגר האינטיפאדה השנייה, זה כבר דור, כבר יש לנו דור חדש שלא זוכר, אבל גם אם נזכרים לפני השביעי באוקטובר את הסבבים של האלימות עם חמאס, עוברים שבועיים וכולם שכחו כבר. היינו איזה 3 ימים בממדים, לא היינו 3 ימים. ומה שעניין אותנו זה כמה הדברים האלה באמת עיצבו את התפיסות לאורך זמן, כי באינטיפאדה השנייה לא היה רגע של שבר. הרגע של השבר באמת ארוך הטווח הגיע אחרי קצת. לקחנו מחקר בזכות באמת פרויקט מדהים שנקרא מדד השלום, שהקימו פרופסור תמי הרמן ופרופסור אפי-אר, שלצערנו גם הוא נפטר לפני השנה בעצם. ואנחנו ממשיכים אותו בתל אביב, אבל במשך 20 שנה, הם כל חודש הלכו למדגם מייצג ושאלו, אתם רוצים לעשות, אתם מוכנים לשאת ותת עם פלסטינים? והאם אתם חושבים שאפשר לעשות הסכם שלום? ולקחנו את הנתונים האלה, שזה נתוני סדרת זמן מאוד מאוד איכותיים, שמאפשרים לנו ניתוחים שהכלים הסטטיסטיים זה כלים שמכלכלה מנתחים מניות איתם, כי זה כאלה תנודות מאוד מאוד... והסתכלנו לא רק מה קורה מיד אחרי, אלא מה קורה חודש אחרי וחודשיים אחרי ושלושה חודשיים. ומה שראינו זה שבאמת אדם מתקרר. אנחנו הסתגלנו, לפחות בישראל, האינטיפאדה השנייה לא הייתה רגע של שבר, וגם לא סבבי אלימות עם חמאס, בגלל שמה שקורה זה שאנחנו מתרגלים. חזרנו, אנשים חוזרים, נהיים קצת יותר ניציים, וחוזרים לאמונות היסוד שלהם. יש לנו איזה ליבה לכל אחד מאיתנו, וחוזרים אליה. מה כן ייצב לטווח ארוך? זו השאלה הבאה. זאת אומרת, מה גרם ליונים הסקפטיות האלה בעצם להתעורר? ושם, אז אמרנו, מה עוד יכול לקרות? יכול לקרות אירועים לא אלימים. מה קורה שלא אלים? ומה שהסתכלנו עליו זה דברים כמו פסגות מסע ומתן, שלאורך העשורים האלה, בעיקר זה אומר כישלונות, ניסיון לשאת ותת שלא מצליחים. וגם חילופי הנהגה. זאת אומרת, כל פעם שהפלסטינים מצד אחד בחרו את אבו מאזן, אחרי ערפאת ראינו קצת שיפור, כי אבו מאזן נתפס מתון, וערפאת נתפס כאיזה ארכי מחבל. היום שוכחים את זה כבר. וכשחמאס נבחר בבחירות דמוקרטיות, וכל העולם אומר, מה זה הדבר הזה?
בחירות מטופשות.
נכון, נכון. פתח
היה טיפש.
פתח היה טיפש, וג'ורג' בוש הבן שדחף לזה, וכולם היו משוכנעים. ומה שראינו זה, וגם אובמה, אבל שאובמה בא, נבחר לבחירות, גם פה זה כבר היסטוריה, זה כבר נשטף מתחת לגשר, אבל אחד הדברים הראשונים שהוא עושה, ממש חודש לתוך, אחרי שהוא נבחר, שהוא נכנס, יותר חשוב, שהוא נכנס לבית הלבן, הוא שולח את מזכירת המדינה החדשה שלו, הילרי קלינטון, ישר לישראל, לדבר, להחיות את הסיפור הזה, והוא ממנה את מי שהצליח להגיע לשלום בצפון אירלנד, והוא אומר להם, אני מקווה שאני לא מבלבל את השמות, אבל הוא שולח גם אותה, הוא שם פרויקטור, והוא אומר, בואו נתחיל לטפל בסיפור הזה. ובדיעבד זה לא הצליח, וזה גורם לעוד ירידה. ומה שראינו זה שבטווח הארוך, המדרגות האלה, הירידות הגדולות, לא, קורות באירועים הלא אלימים. ולמה זה קורה באירועים הלא אלימים? כי הציבור הוא פחות טיפש, ונקרא לזה טיפש ורגשי ממה שעושים אותו. יש פה עדכון אמונות במונחים יותר טכניים. אנשים מסתכלים ואומרים, אוקיי, רציונלית רגע. מה הצד השני עשה? הוא בחר עכשיו ארגון טרור לשלטון. כל הקוורטט, שזה כולל לדעתי גם את רוסיה ואת סין באותה תקופה, וכולם באים ואומרים, דיר בלק אם אתם מקימים ממשלה עכשיו עם חמאס, ואנחנו נעשה לכם סנקציות. וחמאס לא ממצמץ, ואומר, אנחנו לא נכבד הסכמים, זה הכל קרה ב-2007, ואנחנו נקבל את הסנקציות. מה הציבור הישראלי אמור להבין מכל זה? שאין עם מי לדבר, זאת אומרת, שהצד השני בחר במודע בממשלה שלא רוצה לדבר איתנו. וזה הרבה יותר משפיע לטווח הארוך.
במאמר חדש שלך ושל דוקטור לירן הרסגור, מכירתנו, אתם מציינים שני נתיבים. אחד, העמדה הצופה פני עתיד. כלומר, נגזרת מהערכת הסיכונים או הסיכויים לגבי הסכסוך. הנתיב השני נשען על זיהוי קבוצתי, כלומר, מניין אני בא. מניין אתה בא ולאן אתה הולך. נוקשות אידיאולוגית, מפלגתית, השתייכות, אני יודע, משפחתית, חברית, לא יודע. אתה יכול להסביר, ובכלל, והאם זה תופעה ייחודית לנו?
אז זה בעצם עוד מחקר שנועד מהסדרה הזאת, ואני צריך כמובן לתת קרדיט ללירן הרסגור, שגם הייתה פה, דוקטור לירן הרסגור מאוניברסיטת חיפה, שגם שותפה איתי בחלק מהפרויקטים האלה, ועכשיו באמת לקחנו את, אמרנו שיש את היוניות הסקפטיות הזאת, בעצם את אני נגד, אני לא חושב שזה אפשרי, אבל אני לא מצפה שיהיה שלום בקרוב, אבל הייתי רוצה אם היה אפשר, וניסינו להבין, יש שאלה יסודית יותר גדולה, והאם שני הדברים האלה הם לא רק תוצאות, אלא גם משפיעים אחד על השני. עכשיו, יש פה, כמו שאמרת, שאלה יסודית שהיא דווקא בכלל לא מגיעה מסכסוכים. השאלה הזאת מגיעה הרבה מארצות הברית, כששם הזהות מפלגתית הפכה להיות כל כך שבטית, שמדברים עליה במונחים של זהות אתנית היום. להיות דמוקרט או רפובליקן. אנשים לא רוצים לצאת לדייטים, ולא רוצים שיהיה במשפחה, ולא רוצים עובדים, קולגות לעבודה כבר מהמחנה אחר, ממש מלחמת אזרחים אתנית. אבל רואים את זה גם במקומות כמו דנמרק, למשל, ברפורמות על הפנסיה, כל מיני דברים כאלה, שהרבה אנשים אומרים, בוא אני אראה קודם מה המפלגה שלי אומרת, מה הקבוצה שלי אומרת, בין אם זה המפלגה שאני מצביע לה, ובין אם זה קבוצת היחוס החברתית באמת המבנית, ואני אעצב את הדעות שלי, זאת אומרת, הציפיות שלי לגבי עתיד הן דווקא פועל יוצא של הזהות הזאת. הדוגמה הכי טובה היא בארצות הברית. כשביידן נבחר אחרי טראמפ בקדנציה הראשונה, כל הזמן שאלו אנשים, לאן הכלכלה? מה קורה עם הכלכלה? איך אתם חושבים? הכלכלה טובה או רע? איך שהוא נבחר? היפוך. מיידי. הכלכלה היא איומה. הכלכלה הנהדרת. אותם אנשים שאמרו הפוך, אמרו אחרת, כי עכשיו אנחנו מנהלים אותה. עכשיו כל הנרטיב השתנה. ביידן, קמלה האריס הפסידה, טראמפ נבחר, לא, אופה, היפוך מלא לגמרי. ובסכסוך זה מתבטא בסט מאוד גדול של מחקרים, שהסנדק העיקרי של זה הוא פרופסור דני ברטל, כבר פרופסור אמריטוס, אבל שיסד ממש הרבה הרבה ממשיכי דרכו, ואירן אלפרין שהזכרנו ואחרים, שדיבר על זה שיש פה בישראל אתוס של סכסוך, נרטיב מאוד מאוד חזק. ואחת הסיבות שקשה לנו להגיע לפשרה זה באמת, אנחנו כל הזמן צריכים להצדיק למה אנחנו הצד הצודק פה. ויש נרטיב שלם, אנחנו ידינו מושטת לשלום, הצד השני לא מפספס לפספס הזדמנות, הם רצחניים, הם רוצים להרוג אותנו, אנחנו מגינים על עצמנו, הם מסתתרים מאחורי ילדים, אנחנו לא. נרטיב שלם, אני שם בצד מה נכון בו ומה לא נכון בו, שעוזר לנו לקום בבוקר ולהגיד, אנחנו הטובים והם הרעים, אחרת לא היינו מצליחים לחיות עם זה. דני ברטל הראה שזה קיים בעוד סכסוכים, ובצפון אירלנד, ובסכסוכים ממושכים אחרים. לפי התפיסה הזאת, כל מה שאמרנו קודם אמור לקרות גם פה. למה שנעשה איתם שלום אם אנחנו הצד הצודק, ואנחנו לא עשינו שום דבר לא בסדר, והם לא בסדר, והם צריכים לבוא אלינו ולוותר על הכל. ומצד שני, יש לנו מחקרים אחרים, דווקא בתוך יישוב סכסוכים גם, שאומרים אפשר לגרום לאנשים להיפתח קצת. ובכל זאת אנשים רואים את המציאות, וקודם אומרים הכלכלה טובה או לא טובה, ואז מחליטים מה הם רוצים לעשות לגביה, לא להפך. אז השאלה, אם אנחנו אומרים, אנחנו יהודים, אנחנו לא אוהבים את הפלסטינים, יש לנו סכסוך, ולכן, כשאתה שואל אותי מה יקרה בעתיד, אני חושב כיהודי בתוך הקונפליקט, מתוך הזהות שלי, או האם אני אומר, בוא נסתכל רגע על המציאות באמת, ונחפש אם יש לנו סיגנלים כאלה, שיש מצב או אין מצב, ונתאים את האמונות שלי באופן הזה. וזה מאוד מאוד משמעותי, כי ביישוב סכסוכים יש ספרות מאוד גדולה, עודד אדומי לשם, שהוא סטודנט של אירן אלפרין לשעבר, ואירן אלפרין כתבו למשל תקווה, וכמה האפשרות של תקווה כן גורמת לנו להיפתח ולהיות מוכנים לעשות פשרות. אז זו השאלה שהנחתה בעצם את, את המחקר הזה.
העניין הזה של יונים ספקניות עדיין קיים, גם היום, 634 ימים אחרי השבעה באוקטובר?
אז אנחנו עדיין בתוך האירוע, כמו שאמרנו, אבל עשינו סקר מקיף, קצת יותר איכותי מהסקרים הרגילים באוניברסיטת תל אביב לפני, במרץ. קרו דברים ולא קרו דברים במקביל.
טוב, פה קוראים דברים כל שבוע, אז.
בדיוק, בדיוק. וגם במדד השלום, שאמרתי שאנחנו ממשיכים את הפרויקט הזה של APR ותמי הרמן, גם אם זה אחת לכמה חודשים עכשיו ולא כל חודש. ומה שראינו זה באופן לא מאוד מפתיע, שהשביעי באוקטובר היה נקודת שפל מאוד גדולה, וראינו צניחה באמונה מיידית כמובן, ולא ראינו התאוששות מאז. זאת אומרת, ראינו התאוששות חלקית לרגע, בשתי השאלות, זאת אומרת, גם היוניות וגם הספקניות. הספקניות אף תמיד הייתה יותר גדולה. ואנחנו עדיין עוקבים. זאת אומרת, אני לא הייתי ממהר לכתוב על זה מאמר אקדמי, כי אני מרגיש שאנחנו עדיין בתוך האירוע, וכל הזמן קוראים דברים שמזכירים לנו, שמפעילים לנו את הרגשות. אני מאוד מאוד סקרן לראות מה יקרה בחודשים ובשנה, שנתיים, שלוש, אחרי שהאירוע הזה ייסגר, כשייסגר ותלוי איך. ונתחיל לראות אנשים באמת חוזרים לשגרת יומם, ומה נדבק ומה לא. כרגע כולנו קצת יותר ניציים ממה שהיינו, ויותר ספקנים.
אבל בסקרים שלכם, במחקר שלכם, אתה מוצא, אני מבין, שעוזבים את היוניות, אבל לא הולכים לניציות.
נכון, נכון.
שזה מעניין מאוד. זאת אומרת, אנשים עדיין אומרים, כן, זה היה נורא והיום, אבל עדיין יש איזה תקווה או משהו?
זהו, מה שיש זה בלבול, אבל בלבול אחר. קודם הבלבול היה דיסוננס של ניהול הסכסוך ומה בעצם עושים. מה שאנחנו רואים עכשיו, וזה משהו שמאוד נוח וגם קיבל הרבה תשומת לב, העובדה שנהיו קצת יותר ניציים, אבל כששואלים על פתרונות באמת, לא רק שואלים, זאת אומרת, מה מהפתרונות הבאים אתה מעדיף, ונותנים באמת את התפריט הסביר, נגיד. אנחנו לא נותנים בדרך כלל אופציות של טרנספר או גרוע מכך, כי, לא יודע, לתפיסתי זה בכל זאת קצת חלום, זה פנטזיה נורא נחמדה שנעשה ככה, ויום אחד לא יהיה פלסטינים, אבל זה לא באמת אופציה. אז אנחנו נותנים מה התפריט שקיים. יש לנו בשמאל מדינת כל אזרחיה, נספח את השטחים, אבל ניתן לכולם זכויות שוות, ועם כל
הנשיא ריבלין.
בדיוק. ארץ ישראל השלמה אמיתית בעצם, אבל הדמוקרטית. או שנעשה את פתרון שתי המדינות. זאת אומרת, עם כל הכאב, עם כל הקושי, להם תהיה מדינה ולנו יהיה מדינה, ואנחנו נמצא איזה דרך לגרום זה עבוד, אבל הפרדת כוחות. או שנספח את השטחים, אבל לא ניתן זכויות שוות. שזה, אנחנו לא אומרים אפרטייד, אבל זה בעצם אומר על כל המשתמע גם מזה. אנחנו נראה פתרונות ארוכי טווח, ולא על ניהול של... ואנחנו נותנים את האפשרות של סטטוס קוו גם. ומה שרואים זה שאף אחת מהאופציות האלה, ששואלים עליה בפני עצמה, לא מקבלת יותר... אני מדבר על בעיקר על... אני חושב הציבור הכללי, אולי היהודי, אני כבר לא זוכרים לזה, אבל אף אחד מהם לא עוברת את ה-35-40%. זאת אומרת, כולן נדחות על ידי רוב של באזור ה-60% מהציבור. אין פה התלהבות מאף אופציה.
מאף אופציה. אני רוצה לאתגר קצת את התפיסה שלך של המרכז. בבחירות של ה-1 בנובמבר, הכנסת הנוכחית, יש עתיד שזה המבטא האולטימטיבי עכשיו של המרכז, קיבלה 24 מנדטים. מפלגת העבודה, שהיא כאילו שמאל, או השמאל בכלל לא היה, אבל מפלגת העבודה קיבלה 4 מנדטים. הסקרים האחרונים, כולל סקר מעריב מיום שישי האחרון, יש עתיד עומדים על 8 מנדטים, ומפלגת העבודה על 11 מנדטים, זה עוד לפני מפץ עבודה. אייזנקוט.
כן, שהוא מפץ ולא מפץ. כן. כי הוא תוך גושי כנראה. כן. וזה נקודה מצוינת, ואני חושב שבאמת כל התפיסה הזאת של היונים הסקפטיות, יכול להיות שכשנסתכל על העולם של אחרי השביעי באוקטובר, אנחנו נסתכל ונגיד, זה היה תחום בזמן. סיימנו עם זה בעצם באזור 2019-2020, כשגם עם כל המשברים האלה שהתגלגלו. אבל אני חושב שקורה פה משהו אחר. מה שאני מזכיר לאנשים שגם זה כבר כל כך הרבה קרה פה, אבל ב-2015, שזה בסך הכל לפני 10 שנים, אבל המון מערכות בחירות כבר עברו מאז, בוז'י הרצוג, שכרגע מדברים, זכה
24
מנדטים. אמנם קראו לזה המחנה הציוני, אבל לכאורה זה היה יותר עבודה. ויאיר לפיד ירד. ויש פה מה שאני חושב הפרויקט הסופי, האחרון ביותר של בנימין נתניהו בשנים האחרונות, היה באמת ליצור את הגושים האלה. עכשיו, כשאני מלמד בכיתה, ויכול שחלק מהצופים או המאזינים הם בדור הצעיר יותר, שאנחנו באים אלינו לכיתות באוניברסיטה, כבר מקבל את הגושים האלה כנתון, ולפעמים צריך להזכיר שזה חדש הדבר הזה. עד 2019 לא היה ברור שתמיד הליכוד הולך עם החרדים, תמיד כל מי שהוא שמאל מהמיקוד, גם אם זה אומר מרכז, לא הולך עם הליכוד. להפך, הקואליציה הנוכחית היא מאוד ייחודית. הגוש הזה...
2015, הוא... בוז'י רצה להיכנס לקואליציה, נכון, עם נתניהו.
נכון, אהוד ברק ישב עם נתניהו. זאת אומרת, אמיר פרץ עוד ישב אחרי 2019. גילח את השפם, לדעתי, בגלל זה. ובעצם יש פה ערבוב של הרבה דברים שקשה להפריד. אני חושב שיש פה הרבה הצבעה אסטרטגית, ויש פה את ההיווצרות של הגושים האלה, שהיא לא בכולה אידיאולוגית, היא בחלקה גם פרסונלית, בגלל הדמות הגדולה מהחיים הזאת, בנימין נתניהו. אני מאוד סקרן גם, הנבואה היא לשוטים, אבל מה יקרה ביום אחרי נתניהו? כי אני חושב שאז נראה כמה מהדבק של הגושים האלה, הוא דבק של הפרסונה. עכשיו, אני חושב שאנחנו מאוד, זה מאוד מקשה לנו להפריד בין המצביעים האסטרטגיים, שהם לא באמת מרכז, אלא שמאל מרכז, לבין המצביעים שהם מרכז אותנטי. ואגב, גם מצביעי מרכז ימין, יש אצל ליברמן, ראינו בסקר האחרון, אנשים שאומרים, הם מאוד 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 ניציים עדיין כלפי הפלסטינים, ומצד שני, דחייה גם פרסונלית מנתניהו, וגם אמונה באמת בדמוקרטיה, פנימה. אז יש פה ניואנסים וגוונים שאנחנו צריכים שינוי.
אולי זה מחזק את מה שאמרת, אבל מצד שני גם המפלגות של הימין הקיצוני לא זוכות לעדנה. סמוטריץ' לא עובר את אחוז החסימה באופן רציף כבר שנה אולי, ובן גביר באותו סקר שהזכרנו כבר עומד על 7 מנדטים בבחירות הבאות לפי זה.
נכון.
כלומר, אין פה איזה...
נכון, ופה אני כבר נכנס לעולם הספקולציה, ששוב, כחוקר אקדמי אני מרגיש תמיד צורך לשים כוכבית. אני מעריך שביום אחרי, שמוציאים את נתניהו רגע הפרסונה מהעניין, זה כנראה ביום אחרי מאיזושהי סיבה שלא תהיה, שהוא לא יהיה בפוליטיקה, האתגר הגדול לליכוד יהיה מהימין, כי הליכוד הלך ימינה, ואז, אבל נתניהו עדיין מצליח להחזיק גם את האידיאולוגיה וגם את ההתנהלות השוטפת של המפלגה, שלא כולם נלהבים ממנה. האיום הכי גדול על הליכוד זה שביום אחרי נתניהו, שאני לא יודע, ישראל קץ או דמות כזאת, שאולי אנחנו לא יודעים מי עדיין, זה שבאמת אנשים יגידו, בעצם אחרי כל השנים האלה, ואחרי השביעי באוקטובר גם, ואני בעצם ימני, אני יותר ימני מזה, ואז ילכו באמת לבן גביר. סמוטריץ' הוא קצת מורכב, כי יש פה ציבור שהוא מגזרי, שחלקו הצביע לו לא בשמחה גדולה. ומה שאנחנו רואים זה שכשנפתלי בנט נכנס, אז סמוטריץ' עוד יותר...
אז איך אתה מנתח את תופעת בנט 2026?
כן, העניין המעניין, ופה צריך להגיד, גם פה אני אגיד, אני לא יועץ פוליטי שרואה את הסקרים השוטפים כל הזמן, אבל משהו שעולה כל הזמן, גם אומרים הסוקרים, וגם אנחנו רואים קצת, זה שמצביע המרכז שדיברנו עליהם, הם הכי הפכפכים, זה קשור לדיסוננס, זה קשור לחוסר האג'נדה הברורה, והם הכי פחות יודעים למי הם יצביעו. לא סתם גנץ עלה ל-40 וירד ל-8, ולפעמים הוא בכל זאת על 16, הם לא הבינו עוד איפה הם נוחתים. ומה שרואים ברמה אגרגטיבית, זה שבסוף זה הקהל גם של בנט, פלוס 3-4 מנדטים.
כן, אבל בנט עדיין לא אמר שום דבר.
נכון.
אין לנו מושג עם מי הוא הולך, מי שזוכר את העבר, יש לו מה להגיד על האדם, בוסם פשיזם ועוד כמה דברים, והוא מקבל 27 מנדטים.
נכון, נכון. ואני חושב שמה שרואים פה, אני זוכר שיחת טלפון שהייתה עם אבא שלי, ב-2000, ששרון נפל לתרדמת. ודאז, אז מה יקרה עכשיו?
4 בינואר 2006.
כן, ושוכחים קצת שאולמרט, עד אז היה סוג של, יסלחו לי שני האישים המעורבים, אבל סוג של צחי הנגבי או ישראל קץ כזה. הוא היה ממלא מקום ראש הממשלה, אבל הוא היה שר התמ"ת כזה קלאסי, לאורך השנים. וזה שאולמרט נכנס ל... יש משהו במדעני מדינה, גילו את זה לרוחב מדינות. המילה הזאת, incumbency, שאין לנו אותה בעברית, המכהן. אבל היא לא תופסת את אותו גרביטס, את אותו הילה. לנפתלי בנט, לדעתי, זוכה עכשיו למה שגנץ זכה לפניו, כשהוא לא אמר עוד כלום, והיה רמטכ"ל לשעבר, כחול עיניים. ומה שיאיר לפיד לפניו, כשהוא היה עוד מנחה חתיך מהטלוויזיה, שכותב טורים מאוד, מאוד מושכים רטורית, מקרינים עליו. אני חושב שהנכס העיקרי של בנט הוא האינקמבנסי. כבר מצליחים לדמיין אותו בתור ראש ממשלה. ובגלל שיש לו את ההילה הזאת, והוא באמת...
בגלל שהוא התמתן, היה?
בגלל שהוא היה לדעתי, ומדבר כראש ממשלה לשעבר, אפילו שזה היה קצר, אפילו שזה מדבר לקהל מסוים, כי יש קהל אחר שמסתכל ואומר, הוא בוגד, ואף פעם לא ראינו בראש ממשלה, וזה לא הקהל הרלוונטי. זה הניחוש, שוב, הניחוש התיאורטי שלי, ולכן הוא משדר ממלכתיות ומתינות, ואת האמצע הזה, של אנחנו לא שמאל, אבל אנחנו גם לא הימין הקיצוני מדי, ואנחנו לא איבדנו את הדרך, ואנחנו מדברים על הצהל הרעיות, אבל נגד שחיתות, ויש פה משהו ש... שכרגע הוא הפרוג'קשן. אני מזכיר שהוא היה כפוליטיקאי לא מאוד מוצלח בתפקידו. הוא גם לא עבר את אחוז החסימה אך לפני שנים בודדות, ולא ניהל את המפלגה שלו ואת הצד הפנימי של הפוליטיקה מאוד טוב, וזו שאלה כמה מזה יחזיק. כרגע הוא באמת הכי נופל, אין לנו עוד על מי להקרין את זה בעצם.
תראה, יש לי עוד הרבה שאלות, נגמר כבר הזמן, אבל, ואני עוד רוצה לתת לך את ההזדמנות לענות על השאלה שאני תמיד שואל בסוף, אבל יש לי משהו שאני לא יכול להתאפק. ב-1961, הבחירות לכנסת החמישית, מפאי משתמשת בסיסמה, הגידו כן לזקן. ממה שאתה רואה ומנתח, האם לזה מכוון נתניהו גם לקראת הבחירות הבאות? כי בחמש המערכות האחרונות זה היה כן ביבי, לא ביבי. עכשיו זה גם מתאים, בן גוריון היה אז בן 75, נתניהו יהיה באוקטובר בן 76, אז בגיל זה מתאים, אבל לכאן זה הולך?
אני בספק אם יש לו יכולת לשנות מסלול גם אם הוא היה רוצה. בשלב הזה הבחירות יהיו על נתניהו ועל הממשלה הזאת, וכרגע אני מניח שמשהו מנסה, שוב כצופה מהצד, אני מניח שמשהו מנסה זה לבוא עם חבילה כמה שיותר, עם נרטיב וחבילה כמה שיותר ברורה, על הנה עשיתי, סגרתי, עסקה וניצחתי את חמאס וניצחתי את איראן, וזה על זה אתם מצביעים מולי, על הניסיון והחוכמה, ויש בזה גם את האלמנט הזה. אני רוצה אבל להגיד משהו בזהירות, זה גם אני כמו כולם זז ועולה, ואוי, פתאום סקר ככה, אבל מעבר לשוטף יש פה עוגן תיאורטי, מאוד, דווקא להחזיר למדע המדינה. בארצות הברית, כשאומרים, הראו שאחרי כל הדיבורים, בסוף יש שתי שאלות, מה דעת הקהל על הנשיא, ומה מצב האינפלציה או האבטלה? ושתי השאלות האלה יכולות לנבא בצורה מאוד מאוד מוצלחת מי יזכה בבחירות. הם אפילו ניבאו את טראמפ כשכולם חשבו שהילרי תנצח, או הראו שהוא הרבה יותר תחרותי. בישראל אנחנו פחות מסתכלים על האינפלציה, היא כואבת, אבל אנחנו לא מצביעים לפיה, אנחנו מצביעים לפי ביטחון. מה שקרה פה הוא לא סתם הידרדרות. מה שקרה פה זה האסון הכי גדול מאז קום המדינה, מבחינת גם כמותית וגם איכותית. ואני לא יודע, עצם זה שיש הרבה אנשים שעדיין בצד של הממשלה, זה מראה כמה מאמץ אקטיבי כל הזמן יש גם לנרטיב וגם לשמור והכל. אבל יש פה עוגן מאוד עמוק שאני כל הזמן נצמד אליו. אני לא חושב שאפשר לנצח, אולי אפשר לתקוע, אולי אפשר לנסות להגיע לתקו וירטואלי. אני לא חושב שאפשר, זה המקבילה של היפר-אינפלציה בארצות הברית. ואני חושב שיהיה מאוד קשה לבוא ולהשכיח את השביעי באוקטובר. 50 שנה היו פה מוספים על יום כיפור. כל שמחת תורה הולך להיות לנו 50 שנה קדימה מוספים על השביעי באוקטובר. ואני לא בטוח שאני מצליח לראות גם בישראל עם כל הזהויות והכל, איך 10-15 מנדטים האלה חוזרים, ולפחות הגוש הזה כרגע זוכה בכוח הרבה, גם אם המסרים יהיו כאלה. אני חושב שהמסרים האלה יעשו המון, כי הם ימנעו תבוסה מהדהדת. אבל זה העוגן התיאורטי והאינטואיטיבי שאני בא איתו.
כלומר, אתה אומר, זה העוגן, יותר, והוא יותר חזק מההתאמה לראש ממשלה שבודקים אצלנו. גם כן כמו שבודקים בארצות הברית את הפופולריות של הנשיא.
כן, ומה שעוד ראינו באמת, ואולי בנט קצת פותר את זה, או לפחות נתן מושא להשליך עליו, אבל גם נתניהו נשחקה בסוף התמיכה בו. שאנחנו רואים, היא עדיין מאוד מקוטבת, אבל כשאנחנו עושים, יש שאלות כאלה, שנקראות שאלות מדחום, שאלות טרמומטר, מ-1 עד 10 או מ-1 עד 100, כמה אתה חיבה או שנאה לאישיות. נתניהו תמיד, רוב הפוליטיקאים זה, האמצע חסר, יש קצת באמצע, אבל בגדול מאוד מקוטב. אבל הכיתוב שלו עבר קצת יותר לכיוון האנטי. יש כבר, הצבע כבר יורד גם, זאת אומרת, יש דברים שהם גדולים בכל זאת מהפרסונה עם מה שעברנו פה. זה הניחוש, אולי אני אוכל את הכובע. אני חושב שיש לו דרכים לא ליפול מהשלטון, אבל ניצחון מהדהד קשה לי, גם אם הכן לזה, כן.
לסיום.
אז מה שהייתי רוצה, אני דווקא רוצה לחזור לאיפה שהתחלנו פה. אני חושב שהשאלה הגדולה, הסכסוך חוזר לקודמת הבמה. אנחנו היינו, אני ולירן, צחקנו תמיד שאנחנו נביאי הזעם שבאים ואומרים, לא נביאי הזעם, להפך, זה קאטו הזקן קצת, שבאים ואומרים, תפסיקו, זה לא הכלכלה, וזה גם, הדמוקרטיה אולי תשתלב בתוך זה, המדינה הזאת קמה ונופלת על הסכסוך עם הפלסטינים. והיום אני חושב שזה הרבה יותר ברור, וזה מה שייצב בזמן הקרוב. בעצם לא נתתי, עכשיו שאני חושב על זה, את הפואנטה של מה שראינו מהניתוח הזה, של התקווה, של מה גורם לאנשים. ומצאנו שלמרות הזהויות החזקות, כשראינו שינויים באופטימיות, ראינו גם גם שינויים בנכונות להתפשר ולהפשיר אידיאולוגית. והדוגמה הכי טובה שדווקא בה אני חושב נחמד לסיים, היא האירוע, אני תמיד עושה חידה, אין לנו זמן לזה, אבל מה האירוע הכי זה? וזה האירוע של ביקור סדאט. ביקור סדאט, עד ביקור סדאט, אף אחד לא רוצה להחזיר את סיני, ואף אחד לא רוצה להחזיר את ימית, ואף אחד לא האמין שלא תהיה מלחמה עם המדינות ערב. השאלה הייתה רק אם זה יהיה עוד שנה, שנתיים, או עוד 5-7. והיה היפוך של עשרות אחוזים. ואנשים אמרו, אתם יודעים מה? אם הוא בא והוא עשה כזאת מחווה, באמת הצליחו לשנות את האמונה שיש פה דרך. אני לא רואה מה יכול להיות מקביל לזה כרגע בזירה הפלסטינית. אני מאמין שאנחנו פחות שיש יכולת לעצב שינויים גדולים, עם הנהגה מתאימה, שתבוא ותפסיק לנסות לרדוף אחרי דעת הקהל, שהיא מבולבלת בעצמה, ומולידה הנהגה מבולבלת, שמולידה הנהגה, אלא יבוא באמת, ננהל באמת דיון כנה ואמיתי על הסוגיה הזאת, ואני חושב שכשנעשה את זה, אולי נחזור גם לעולם הטבעי יותר של שמאל וימין. זה ויכוח שצריך לנהל, המרכז לא הציע אופציית אמצע, הוא הציע מקום מחסה למבולבלים, כשהיה את הלוקסוס. אין לנו, לדעתי, את הפריבילגיה לזה. ואני חושב שהעשור הקרוב יהיה עשור מאוד מעניין למי שמתעניין בפוליטיקה ישראלית מהמקום המבני של מה הגושים ומה הצירים. אני שם מחכה למדוד את זה ולכתוב על זה.
יש למה לצפות.
כן, נקווה.
תודה רבה לך, דוקטור אלון יקטר, שהתארחת בעסקי דמוקרטיים של המכון לחירות ואחריות, וחלקת איתנו את הידע, הניסיון, התובנות שלך. תודה לכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. תודה לכם שהייתם איתנו. ניתן להזין לעסקטים, לפודקאסטים שלנו, בכל האפליקציות האפשריות. ספוטיפיי, אפל פודקאסט, יוטיוב, ובאתר המכון לחירות ואחריות. שימרו על עצמכם והיו טובים אלה לאלה.
כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.